שלום וברכה, לימוד הרמב"ם מהימים.
אנו עוסקים בספר זרעים בהלכות מתנות עניים בפרק השני. הלכה א', אומר הרמב"ם, כל אוכל שגידוליו מן הארץ ונשמר ולקיטתו כולו כאחת ומכניסין אותו לקיום, חייב בפאה שנאמר, ובקוצריכם את קציר ארציכם. הלכה ב', כל הדומה לקציר בחמש דרכים אלו הוא שחייב בפאה, כגון התבועה והקטניות והחרובין והאגוזין והשקדים והרימונים והענבים והזיתים והתמרים, בין יבשים בין רכים וכל כיוצא באלו, אבל איסתס ופועה וכיוצא בהן פטורים, מפני שאינן אוכל והם מיני צבעים, וכן קמעין ופטריות פטורים, מפני שאין גידוליהן מן הארץ כשאר פירות הארץ, כלומר אף על פי שגדלים הארץ אינם יונקים מן הארץ כשאר אילנות. וכן ההפקר פטור, שאין לו מי שישמרנו, שהרי הוא מופקר לכל. וכן התאנים פטורים, מפני שאין לקיטתן כאחת, אלא יש באילן זה מה שיגמר היום ויש בו מה שיגמר לאחר כמה ימים. וכן ירק פטור, שאין מכניסין אותו לקיום. השומים והבצלים חייבים בפאה, שהרי מייבשין אותם ומכניסין אותם לקיום. וכן האימהות של בצלים, הבצלים השמורים לזרע, שמניחין אותם בארץ להיקח מהן הזרע, חייבות בפאה, וכן כל כיוצא בהן. הלכה ג', קרקע כלשהי חייבת בפאה, ואפילו הייתה של שותפים, שנאמר כציר ארציכם, אפילו של רבים. הלכה ד', שדה שקצרוע גויים לעצמם, או שקצרוע ליסטים, גנבים, או כי ירסמוה, הכריתו אותה נמלים, או שיברתה הרוח, או בהמה, הרי זו פטורה מן הפאה, שאמר הכתוב בחיוב הפאה ובקוצריכם, שנהיה אנחנו הקוצרים, שחובת הפאה בקמה. כלומר, אף על פי שאם לא נתן פאה מן הקמה, מפריש מן האומרים. במה מדובר? דווקא כשנתחייב בקמה. אבל כאן שבקמה פטור, אינו מתחייב אחר כך. הלכה ה', קצר חציה וקצרו הליסטים חציה שנשאר, הרי זו פטורה, שהחיוב בחצי שקצרו הליסטים. אבל אם קצרו הליסטים חציה וחזר הוא וקצר השאר, נותן פאה כשיעור מה שקצר. קצר חציה ומחר חציה, הלוקח נותן פאה לכל. קצר חציה והקדיש חציה, הפודה מיד הגזבר נותן פאה לכל. קצר חציה והקדישו, מניח מן השאר, פאה הראויה לכל, מפני שחובת הפאה בקמה, וחיוב הפאה על מה שקצר בנשאר. הלכה ואב, קרם שהיה בוצר ממנו ענבים למכור בשוק, ובדעתו שניח השאר לגת לדרוך אותו, אם היה בוצר לשוק מכאן ומכאן, הרי זה נותן פאה למה שבוצר לגת כפי הנשאר, לפי שהוא כבוצר הראי. ואם היה בוצר לשוק מרוח אחת בלבד, הרי זה נותן פאה מן הנשאר כפי הראוי לכל הכרם, או אילו בצר מרוח אחת אינו כבוצר הרעי מעט מכאן ומעט מכאן שהוא פטור. וכן כל הכותף מלילות מעט מעט ומכניס לביתו, אפילו כתף כן כל שדהו, פטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה, והטעם הוא משום בצירה רעית. הלכה זין, הקוצר כל שדהו קודם שתוגמר, קודם שתתבשל, ועדיין לא הביאה שליש, הרי זו פטורה שאינה קצירה, ואם הגיעה לשליש חייבת. וכן בפירות האילן, אם נגמרו שליש גמירתם חייבים. הלכה ח', המקדיש שדהו והיא קמה ופדאה והיא קמה, חייבת בפאה, כצרה הגזבר ואחר כך פדאה פטורה, שבשעת חיוב הפאה הייתה קודש שאינו חייב בפאה. הלכה ט', נוכרי שקצר שדהו ואחר כך נתגייר, הרי זו פטורה מן הפאה ומן הלקט ומן השכחה, אף על פי שאין השכחה אלא בשעת האימור. הלכה י', אין סוחרין פועלים גויים לקצור, מפני שאינם בקיאים בלקט ופאה, ואם סחר וקצרו את כולה, הרי זו חייבת בפאה. הלכה י' א', בעל הבית שקצר כל שדהו ולא הניח פאה, הרי זה נותן מן השיבולים פאה לעניים, ואינו צריך לעשר, ואם נתן להם רוב הקציר משום פאה, הרי זה פטור מן המעשרות. וכן אם דש ועדיין לא זרה, לא פיזר ברוח את המוץ מן הזרעים, נותן להם הפאה קודם שיעשר. אבל דש וזרה ברחת ובמזרה, וגמר מלאכתו מעשר, שכבר חלה עליו חובת מעשר מן השדה, ונותן להם מן הפירות המעוסרין שיעור הפאה הראויים לאותה שדה, וכן באילנות. הלכה י"ב, אין מניחין את הפאה אלא בסוף השדה, כדי שיהיו עניים יודעים מקום שיבואו לו. שלא יהיו עניים יושבים ומשמרים כל היום ואומרים, עכשיו הוא נותן פאה, עכשיו הוא נותן פאה. וזהו ביטול העניים. וכדי שתהיה ניכרת לעוברים ולשווים, ולא יחשד, שלא יהיו עוברים ושווים אומרים, ראו איך פלוני שקצר את שדהו, ולא הניח ממנו פאה. וזהו מפני מראית העין. ומפני הרמאים שלא התכוון לקצור הכל, ואומר לאלו שרואים אותו קוצר סוף השדה, בתחילת השדה הנחתי, ועוד שלא ישמור שעה שאין שם אדם, ויניחנה ויתננה לעני הקרוב לו. זהו מפני גזל עניים. עבר והניח הפאה בתחילת השדה, או באמצעה, הרי זו פאה, כלומר הרי לעניים, ופתורה מתרומות ומעשרות. וצריך שיניח בסוף השדה כשיעור הפאה הראויה למה שנשאר בשדה, אחר שיפריש את הראשונה. הלכה י"ג, בעל הבית שנתן פאה לעניים ואמרו לו, תן לנו מצד זה, ונתן להם מצד אחר, זו וזו פאה. וכן בעל השדה שיפריש פאה ואמר, הרי זו פאה וגם זו, או שאמר הרי זו פאה וזו, הרי שתיהן פאה. הלכה י"ד, אסור לפועלים לקצור את כל השדה, כי יד פועל כיד בעל הבית, וחלה עליהם חובת לא תחלה פאה צדך, אלא מניחין בסוף השדה כשיעור הפאה, ואין לעניים בכלום, עד שיפרישנה בעל הבית מדעתו. לפיכך אני שראה פאה בסוף שדה, אסור לגע בה משום גזל, עד שיוודע לו שהיא מדעת בעל הבית. הלכת את וב, הפאה של תבועה וקטניות וחלצה בהן מזרעים הנקצרים, וכן פאת הכרם והאילנות, ניתנת במחובר לקרקע והעניים בוזזין אותה בידם, ואין קוצרין אותה במגלות, בחרמשים, ואין עוקרין אותה בקרדומות, כדי שלא יקו איש את רעהו. רצו העניים לחלקה ביניהם, זאת אומרת שבעל הבית יחלק ביניהם, הרי אלו מחלקין. אפילו 99 אומרים לחלק, ואחד אומר לבוז, לזה אחד שומעין שאמר כהלכה. הלכת את זין, פאה של דלית, גפן מודלה על גבי כותל גבוה, ושל דקל, שאין אני מגיעין לבוז אותה, אלא בסכנה גדולה, בעל הבית מוריד אותה ומחלק אותה בין העניים, ואם רצו כולם לבוז אותה לעצמם, בוזזין. אפילו 99 אומרים לבוז, ואחד אומר לחלק, שומעין לאחד שאמר כהלכה, ומחייבין בעל הבית להוריד ולחלק ביניהם. הלכה י"ז, בשלוש עיתות ביום, לא פחות ולא יותר, מחלקין את הפאה לעניים בשדה, או מניחין אותה לבוז, בשחר ובחצי היום ובמנחה, זאת אומרת מנחה קטנה, ואני שבא שלא בזמן זה, אין מניחין אותו ליטול. כדי שיהיה עת קבוע לעניים שיתקבצו בו כולם ליטול. ולמה לא קבעו לה עת אחר ביום? מפני שיש שם עניות מניקות שצריכות לאכול בתחילת היום. ויש שם עניים קטנים שאין נאורים בבוקר ולא יגיעו לשדה עד חצי היום. ויש שם זקנים שאינם מגיעים עד המנחה. הלכה י"ח, אני שנטל מקצת הפאה, וזרק על השאר, או שנפל עליה, או שפרשת ליטו עליה, קונסין אותו ומעבירין אותו ממנה. ואפילו מה שנטל, לוקחין אותו מידו, וינתן לעני אחר, וכן בלקט וכן בעומר השכחה. הלכה יוטט, מי שלקח את הפאה ואמר, הרי זה לאיש פלוני העני. אם עני הוא זה שלקח, מתוך שזוכה בו לעצמו, זכה בו לאותו פלוני. ואם עשיר הוא לא זכה לו. אלא יתננה לעני שנמצא ראשון. הלכה כף, אומר הרמב״ם, בעל הבית שיניח פאה לעניים, אלו העומדים לפניו, ובא אני אחר מאחוריו ונטלה זכה בה. שאין אדם זוכה בלקט שכחה ופאה וסלע של מציאה, עד שיגיעו לידו. כלומר, עד שיקנה באחד מדרכי הקניין. שיעור היומי ברמב״ם, מתוך ספר זרעים, בהלכות מתנות עניים בפרק השני. אנו עוסקים בספר זרעים בהלכות מתנות עניים בפרק השלישי. הלכה א', אומר הרמב״ם, אין מניחין את הפאה משדה החברתה. כיצד? היו לו שתי שדות, לא יקצור את האחת כולה ויניח בשנייה פאה הראויה לשתיהן, שנאמר לא תחלה פאה צדך בקוצרך, שיניח בכל אחת ואחת פאה הראויה לה, ואם מניח משדה על חברתה, אינה פאה. הלכה ב', הייתה שדה וזרועה כולה מין אחד, והיה נחל בתוך השדה, אף על פי שאינו מושך, או עמת המים שאינו יכול לקצור, מה שבשני צדדיה כאחת, והוא שתהיה מושכת וקבועה, הרי זו כשתי שדות, ונותן פאה מצד זה לעצמו, ומצד זה לעצמו. הלכה ג', וכן אם היה מפסיק דרך היחיד, שהוא רחב 4 אמות, או דרך הרבים הרחב 16 אמה, אבל שביל היחיד והוא פחות מ4, או שביל הרבים פחות מ16 אמה, אם היה קבוע בימות החמה או בימות הגשמים, מפסיק. ואם אינו קבוע בימות הגשמים, אינו מפסיק, אלא הרי הוא כשדה אחת. הלכה ד', היה מפסיק בארץ בורה, שאינה זרועה ולא חרושה, או ארץ נירה, והיא שנחרשה ולא נזרעה, או שיפסיק בה זרע אחר, כגון שהיה חיטים מכאן וחיטים מכאן וסעורים באמצע, או שקצר באמצעה אפילו קודם שתביא שליש וחרש מקום שקצר, הרי זו נפסקת לשתי שדות, והוא שיהיה רוחב כל אחד מאלו כ3 תלמים של פתיח, תלמים שעושים בתחילת החרישה בפתיחתה, והוא פחות מבית רובע. במה דברים אמורים? בשדה קטנה שהיא 50 אמה על 2 אמות או פחות, אבל אם הייתה יתרה על זו, אין הבור או הניר מפסיקה לשניים, אלא אם כן הייתה בו רוחב בית רובע, אבל זרע אחר כלשהו מפסיק בה. הלכה ה', אכלה גובי או קרסימוע נמלים באמצעה, אם חרש מקום שאכלו, הרי זה מפסיק. הלכה ו', הזורע בהר, שאינו כולו שווה, אלא יש בו טילים גבוהים ומקומות עמוקות, אף על פי שאינו יכול לחרוש אותו כולו ולזורעו כאחד, אלא נחרש המקום הגבוה בפני עצמו והנמוך בפני עצמו, הרי זו כשדה אחת, ומניח פאה אחת בסוף ההר על כל ההר. הלכה ז', מדרגות שהן גבוהות 10 טפחים, נותן פאה מכל אחת ואחת, ואם היו ראשי שורות מעורבים, כלומר המדרגות עולות בשיפוע מסביב להר, נותן מאחת על הכל. היו פחות מ10, אף על פי שאין ראשי השורות מעורבים, נותן מאחת על הכל. היה סלע על פני כל השדה, אם עוקר הוא את המחרשה מצד זה ונותנה מצד זה, מפסיק, ואם לאו, אינו מפסיק. הלכה ח', הזורע שדה שיש בה אילנות, אף על פי שהיא מלבנות מלבנות בין האילנות, ואין כל הזרע מעורב, נותן פאה אחת לכל השדה, שדבר ידוע ששדה אחת היא, ומפני מקום האילנות נחלק הזרע. הלכה ט', במה דברים אמורים? בשהיו האילנות כל 10 בתוך בית שאה, אבל אם היו כל 10 אילנות ביותר מבית שאה, הרי זה נותן פאה מכל מלבן ומלבן, שהרי אילנות מרוחקים הרבה, ולא מפני האילנות זרה מלבנות מלבנות. הלכה י', וכן מלבנות הבצלים שבין הירק, נותן פאה אחת לכל הבצלים, ואף על פי שהירק מבדיל ביניהן, ומסימן מלבנות מלבנות. הלכה י', שדה שכולה זרועה מין אחד, וכיוון שהתחילו בה מקומות לייבש, עקר או תלש מה שיבש מכאן ומכאן, עד שנשאר הלך מפורד מלבנות מלבנות מרוחקות זו מזו, אם היה דרך בני אדם שם לזרוע מאותו המין ארוגות ארוגות, כגון שבט או חרדל, שמנהג אדם לזרוע אותן פרודות בארוגות, הרי זה מניח פאה מכל מלבן ומלבן, שהרואה אומר ארוגות ארוגות נזרעו, ואם היה מין אחד שזורעין אותו שדות כגון תבועה וקטניות, נותן אחד לכל. הלכה י' ב', במה דברים אמורים? כשהיה יבש מכאן ויבש מכאן ולך באמצע, אבל לך מכאן ומכאן ויבש באמצע, מניח מן היבש בפני עצמו ומן הלך בפני עצמו. הלכה י' ג' שדה שזרעה בצלים, או פולים או אפונים וכיוצא בהם, והיה בדעתו למכור מקצתם לחין בשוק. מניח מקצת השדה יבש, ויעשה ממנו גורן, חייב להניח פעל לזה שמוכר לך בפני עצמו, ולזה שקוצר אותו יבש בפני עצמו. הלכה י' ד', הזורע את שדהו מין אחד, אף על פי שהוא עושה הוא שתי גרנות, מניח פעה אחת, וזה ראה שני מינים, אף על פי שהוא עושה אותה גורן אחת, נותן פעה למין זה בפני עצמו, ופעה למין זה בפני עצמו. מלאכה תתוו, זרה שני זרעים ממין אחד, כגון שזרעה שני מיני חיטים. יש ממיני חיטים גסים, ויש דקים, ויש מהם ירוק, ויש מהם אדום, או שני מיני סעורין. אם עשן גורן אחד, נותן פעה אחת. שני גרנות נותן שתי פעות, ודבר זה הלכה למשה מסיני. הלכה ט"ז, האחין שחלקו לפני הבצירה נותנין שתי פעות, חזרו ונשתתפו נותנין פעה אחת. השותפים שקצרו חצי השדה ואחר כך חילקו, זה שלקח הקציר אינו מפריש כלום, לפי שחובת הפעה בקמה, וזה שלקח הקמה מפריש על החצי שלקח בלבד. חזרו ונשתתפו וקצרו החצי האחר בשותפות, כל אחד מהם מפריש מחלקו שבקמה על חלק חברו שבקמה, אבל לא על החצי שנקצר. הלכה י"ז, שדה שהגיע חציה עד שליש, וחציה לא הגיע, שעדיין אינה חייבת בפאה, והתחיל וקצר בחצי שהגיע חציו, ואחר כך הביאה כולה שליש, ואחר כך גמר החצי הראשון שהגיע בתחילה, מפריש מן הראשון על האמצעים, ומן האמצעים על הראשון, ועל האחרון. הלכה י"ח, המוכר מקומות מקומות משדהו לאנשים הרבה, אם מחר כל השדה, כל אחד ואחד נותן פאה אחת מחלקו שלקח. ומתחיל בעל השדה לקצור, ומחר מקצת ושיער מקצת, בעל השדה נותן פאה ראויה לכל, שכיוון שהתחיל לקצור, נתחייב בכל. ואם מחר תחילה, מפריש הלוקח על מה שלקח, ובעל השדה על מה ששיער. הלכה י"ט, שדה אילן אין מפסיק בה אלא גדר, אלא גדר גבוה, המבדיל בין האילנות. אבל אם היה הגדר מבדיל מלמטה והבדים והפורות מעורבים מלמעלה ונוגעים בגדר על גבו, הרי זה כשדה אחת ונותן פאה לכל. הלכה כף, שניים שלקחו אילן אחד מהאילנות החייבים בפאה, נותנים ממנו פאה אחת. לקח זה צפונו וזה דרומו, זה נותן פאה לעצמו וזה נותן פאה לעצמו, כיוון שאינם שותפים, וחלקו של כל אחד ואחד מסוים בפני עצמו. הלכה כ"א, החרובין, כל שאדם עומד בצד חרוב זה וחברו עומד בצד חרוב זה ורואים זה את זה, הרי הם כפי שדה אחת ופאה אחת לכולם. היו שני הצדדים רואים את האמצעים ואין הצדדים רואים זה את זה, מפריש מצד אחד מן הראשונים על האמצעים ומן האמצעים על הראשונים, אבל לא יפריש מצד זה על הצד האחר. הלכה קו ב', הזיתים, כל מה שיש מהם ברוח אחת מרוחות העיר, כגון זיתים שיש במערב העיר כולם או במזרחה, הרי הם כשדה אחת ופאה אחת לכולם. הלכה קו ג', אומר הרמב״ם, הבוצר את מקצת קרמו מכאן ומכאן כדי להקל מעל הגפן עד שימצאו שאר האשכולות רווח ויוסיפו, הוא הנקרא מדל. וכבר בארנו שהבוצר מרוח אחת אינו מדל, ולפיכך נותן מן השאר פאה הראויה לכל, ואף על פי שבצר לשוק. אבל אם הדל למכור בשוק, אינו נותן פאה לזה שהדל. הדל להביא בביתו, נותן מן השאר, מן הנשאר שניח לדרוך פאה אחת הראויה לכל. כלומר, מביאו לבית ודורך אותם, ואין זה הראי. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, מספר זרעים, הלכות מתנות עניים, הפרק השלישי.
שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים, הלכות מתנות עניים, בפרק הרביעי ובו 27 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, איזהו לקט, זה נופל מתוך המגל בשעת הקצירה, או הנופל מתוך ידו כשיקבץ השיבולים ויקצור, והוא שיהיה נופל שיבולת אחת או שתיים, אבל אם נפלו שלוש כאחת, הרי שלושתן לבעל השדה, והנופל מאחר המגל או מאחר היד, השיבולים שהיו בגב המגל או מחוץ לאחיזת ידו, אפילו שיבולת אחת אינה לקט. הלכה ב' היה קוצר בידו בלא מגל, הנופל מתוך ידו אינו לקט, אבל התולש דברים שתולשים אותן, הנופל מתוך ידו לקט, היה קוצר או תולש דבר שדרכו להתלש, ואחר שקצר מלא זרועו או תלש מלא קומצו, עיקה הוא קוץ ונפל מידו על הארץ, הרי זה של בעל הבית. הלכה ג' היה קוצר ונשארה שיבולת אחת לא נקצרה, ונקצר כל שסביבותיה, אם היה ראשה מגיע לקמה שבצידה, ויכולה להיקצר עם הקמה, הרי של בעל השדה, ואם לאו, הרי של עניים, שדינה לקט, ואף על פי שהיא מחוברת. הלכה ד' היו שתי שיבולות זו בצד זו, הפנימית יכולה להיקצר עם הקמה, והחיצונה יכולה להיקצר עם הפנימית, ואינה יכולה להיקצר עם הקמה. הפנימית ניצלת ומצלת את החיצונה, כלומר השיבולת הראשונה יכולה להיקצר עם הקמה, ולכן איננה לקט, ניצלת, ומכיוון שהשיבולת השנייה יכולה להיקצר עמה, גם היא איננה לקט, שהרי היא כנופלת מתוך המגל, ואף על פי שעדיין לא נקצרה. זהו הסבר מדוע השיבולת החיצונית צריכה הצלה, מכיוון שלא נקצרה עם השיבולים שסביבה, היא נחשבת כאילו נפלה מתוך המגל, למרות שהיא עדיין מחוברת. והשיבולים שבקש, הרי הן של בעל השדה. נראה לפרש שמדובר כאן בשיבולים שנמצאו בין הקשים, הגבעולים שנשארו מחוברים לקרקע אחר הקצירה, ואין חוששים ששיבולים אלה אין לקט, אלא מניחים שבעל הבית ישירן בכוונה מפני התורח. הלכה ה' הרוח שפיזרה את העומרים ונתערב קציר של בעל הבית עם הלקט, עומדין את השדה כמה לקט היא ראויה לעשות. משערים איזה כמות של שיבולים עשויה ליפול בשדה בגודל כזה, ונותן לעניים, מפני שזה אונס ולכן לא כנסו, וכמה הוא שיעור זה? ארבעת קבין תבועה לכל בית קור, כלומר שטח הראוי לזריעת קור שעורים, 75,000 אמות מרובעות. הלכה ו' לקט שנפל לארץ ולא לקטו עניים, הוא בא בעל הבית והקדיש, עשה רמה את הקציר שלו על הארץ, כיצד הוא עושה? מפנה את הגדיש שלו כולו למקום אחד, וכל השיבולים הנוגעות בארץ כולן לעניים, מפני שאיננו יודעים איזו היא מעין שהייתה לקט, וספק מתנות עניים לעניים, שנאמר תעזוב, הנח לפניהם משלך. הלכה זין, ולמה אין עומדין אותה ויתן לעניים מה שראויה לעשות לקט? מפני שעבר והקדיש על הלקט כנשואו, ואפילו היה שוגג, ואפילו היה לקט שעורים והקדיש עליו חיטים, ואפילו קרא לעניים ולא באו, ואפילו הקדישו אחרים שלא מדעתו. כל הנוגעות בארץ, הרי הן לעניים. הלכה ח', הצריך לרבץ את שדהו, לזלף עליה כמות גדולה של מים, והלקט המונח בה עלול להרכיב, קודם שילקטו עניים לקט שבה, אם איזה קום מרובה על הפסד הלקט, מותר לרבץ, ואם הפסד הלקט מרובה על איזה קור, אסור לרבץ, ואם קיבץ את כל הלקט, במקרה שהתירו לו לרבץ, והניחו על הגדר עד שיבוא יעני ויתלנו, הרי זו מידת חסידות. הלכה ת' זרעים הנמצאים בחררי הנמלים, בחורי הנמלים במחילותיהם, אם היו החורים בתוך הקמה, בשטח שעדיין לא נקצר, הרי הוא של בעל השדה, שאין לעניים מתנה בתוך הקמה, ואם היו במקום שנקצר, הרי זה של עניים, שמא מן הלקט גררו, ואף על פי שנמצא שחור, אין אומרין הרי זה משנה שעברה, שספק הלקט, לקט. בשעת הקצירה התבואה בהירה, שהרי התייבשה במשך זמן רב, לעומת זאת אחר תקופה שהייתה תמונה בקרקע, צבעה נעשה כאה. במקרה שנמצאו בחורי הנמלים גרגרים שחורים, אין אנו אומרים שהם משנה שעברה וכבר נתייאשו עניים מהם, אלא חוששים שמא הם מקציר זה ודינם קלקת, כי לעתים יש גרגירים שחורים גם בתבואה הנקצרת, וספק לקט, לקט. הלכה י' שיבולת של לקט שנתערבה בגדיש, הרי זה מפריש שתי שיבולות, ואומר על אחת מהן, אם הלקט היא זו, הרי של עניים, ואם אינה לקט, הרי המעשרות שהיא חייבת בהן שיבולת זו, קבועין בשיבולת שנייה. וחוזר ומתנה כן על שיבולת שנייה, ונותן את אחת מהן לעני, ואחרת תהיה מעשר. כלומר, אי אפשר לתת לעני שיבולת סתם, שהרי הלקט פטור מהמעשרות, ושאר הגדיש חייב. ואם נותנים לו שיבולת שיצטרך לאסר ממנה, נמצא שלא קיבל את המגיע לו, לכן יש לאסר את השיבולת הניתנת לעני. הלכה י' א', לא יזכור אדם את הפועל על מנת שילקט בנו אחריו, שגוזל את העניים, כגון במקרה שבנו של הפועל מסלק עניים אחרים, או במקרה שהפחית בעל הבית לפועל מסחרו בגלל הלקט שבנו מלקט, ונמצא בעל הבית מרוויח מהלקט. אבל האריסין והחחורות והמוכר קומתו לקצור, במקרים אלו לא היה תנאי, ולכן ילקט בנו אחריו. מותר לבנו ללקט אחריו, ויש לפועל להביא אשתו ובניו ללקט אחריו, ואפילו שכרו ליטול חצי הקציר או שלישו או רביעו בשכרו. כלומר, גם כאשר יש לפועל זכות בתבואה בעודה מחוברת לקרקע, שאז הוא נחשב לבעל השדה ואסור בלקט, מכל מקום עדיין מותר לבני ביתו ללקט אחריו. הלכה י"ב, מי שאינו מניח את העניים ללקט, או שהוא מניח את אחד ומונע את אחד, או שסייע את אחד מהם על חברו, הרי זה גוזל את העניים. הלכה י"ג, ואסור לאדם להרביץ, להושיב ארי וחייצה בו בתוך שדהו, כדי שיראו אותו עניים ויברחו. היו שם עניים שאינן ראויים ליטול לקט, כגון עניים שיש להם 200 זוז, אם יכול בעל הבית למחות בידן, ממחה, ואם לאו, מניחן מפני דרכי שלום. הלכה י"ד, המפקיר את הלקט שיוכלו לשחות בו גם העשירים ולא רק העניים, עם נפילת רובו, כשרוב השיבולת יצאה מידו או מהמגל, אינו הפקר. מאחר שנשר רובו, אין לו בו רשות, ואיננו יכול להפקיר מה שאיננו שלו. הלכה ט"ו, איזו פרט שנזכר לעיל כאחת ממתנות העניים שבכרם? זה גרגר אחד או שני גרגירים הנפרטים מן האשכול בשעת הבצירה, נפלו שלושה גרגירים בבת אחת, אינו פרט. הלכה ט"ז, היה בוצר וקרת את האשכול, והוסבך בעלים ונפל לארץ ונפרט, כלומר האשכול הסתבך בעליו ומחמת זה נפל ונפרדו ממנו גרגירים, אינו פרט, היה בוצר ומשליך לארץ, והתערבו אשכלותיו בפרט, שמפנה האשכולות, אפילו חצי אשכול שנמצא שם, פרט, ואף על פי ששלושה ענבים אינם פרט, כנסו חכמים. וכן אשכול שלם שנפרט שם, הרי הוא פרט, והמניח את הכלכלה, את הסל, תחת הגפן, בשעה שהוא בוצר, בכדי שיפלו לתוכו הענבים הנפרטים בעת הבצירה ולא ייקחו מעניים, הרי זה גוזל את העניים. הלכה י"ז, איזו היא עוללת, שנזכרה לעיל כאחת מבתנות העניים שבכרם, זה אשכול הקטן, שאינו מעובה כאשכולות, שאין לו כתף ואין ענביו נוטפות זו על זו, אלא מפוזרות. יש לה כתף ואין לה נטף, נטף ואין לה כתף, הרי של בעל הכרם, ועם ספק לעניים. הלכה י"ח, איזהו כתף? פסיגין המחוברות בשדרה זו על גבי זו. השדרה היא השריג המרכזי באשכול שלב תלויים הענבים, כתף פירושו אשכולות קטנים, פסיגים יוצאים משדרת האשכול ונערמים בצדיו. נטף, ענבים המחוברות בשדרה ויורדות, ענבים הגדלים לאורך השדרה ומכסים אותה עד סופה, והוא שיהיו כל הענבים שבעוללות נוגעים בפס ידו, שהאשכול איננו עבה, כך שאם יושם על גבי משטח ישר, כל הענבים יגעו בו. ולמה נקרא שמו עולל? מפני שהוא לשאר האשכולות כעולל לאיש, כתינוק ביחס למבוגר. הלכה יוטט, ואין בעל הבית חייב לבצור עוללות ולתנן לעניים, אלא הן בוצרין אותן לעצמן, וגרגר יחידי, אשכול שיש בו רק ענב אחד, הרי הוא עוללת. הלכה כף, זמורה שהיה באשכול ובערכובה של זמורה עוללת, בענף שממנו יוצא אשכול יש מפרק שממנו יוצאת גם עוללת, אם נקרצת, אם נחתכת עם האשכול, הרי של בעל הכרם, כי מתברר שהיא חלק מהאשכול, ואם לאו, הרי של העניים. הלכה כף א', כרם שכולו עוללות, הרי הוא של עניים, שנאמר וחרמך לא תעולל, אפילו כולו עוללות, ואין הפרד והעוללות נוהגין, אלא בכרם בלבד. הלכה כף ב', אין העניים זוכין, רשאין, לקח פרד ועוללות, עד שיתחיל בעל הכרם לבצור את כרמו, שנאמר וכי תבצור, לא תעולל. וכמה יבצור ויהיו זוכין בהן? שלושה אשכולות שנושאים רביע, שאפשר לסחוט מהם רביעית הלוג יין, ויש מפרשים רוב הקו ענבים. הלכה קו ג' המקדיש את כרמו עד שלא נודעו העוללות, קודם שהיו ניכרים, אין העוללות לעניים, ואם ישנודעו העוללות, העוללות לעניים, שאיננו יכול להקדיש דבר שאינו שלו, ויתנו שכר גידולם להקדש, ישלמו עניים להקדש, על מה שהשביחו העוללות מקרקע ההקדש, משעת ההקדשה ועד שנקטפו. הלכה כף ד', אז זומר את הגפן אחר שנודעו העוללות, הרי זה זומר כדרכו, וכשם שקורא את האשכולות, כך קורא את העוללות, שעל ידי זה משביחה הגפן וגם עניים ייהנו מכך. הלכה כפי, גוי שמחר כמו לישראל לבצור, מחר לו את זכות בצירת הכרם ללא זכות בקרקע, חייב בעוללות. ישראל וגוי שהיו שותפים בכרם, חלקו של ישראל חייב, ושל גוי פטור. הלכה כבב, בן לוי שנתנו לו מעשר טבל, מעשר ראשון שניתן ללוי ועדיין לא הופרש ממנו תרומת המעשר שאותה יש לתת לכהן, ומצא בו עוללות, נותנם לעני, שאנו מניחים שזוהי עוללת שהייתה צריכה להינתן לעניים, ואם נקרצת, אם נחתכת עם האשכול, אם היא מחוברת בזמורה אחת עם האשכול, הרי היא שייכת לבעלים, וממילא יכול להתנה ללוי בתור מעשר. יש לו לעשותה תרומת מעשר על מקום אחר. כלומר, הלוי רשאי להשתמש בעוללת הזו לכל דבר, וגם מתרומת מעשר. ואין חוששים שהעוללת הייתה של אני, וממילא פטורה מן המעשר, ואינה יכולה להיות תרומת מעשר. על מקום אחר, פירושו שכן תרומת מעשר היא מופרשת גם על פירות שאינם נמצאים במקום ההפרשה. הלכה כף זין, מי שהיו לו חמש גפנים ובצרן לתוך ביתו, אם לאוכלן ענבים פטור מן הפרט ומן השכחה ומן הרבעי. בדרך כלל בצירת כרם היא לצורך עשיית יין בגת, ולכן הבצירה פה היא בצירת הרי ופטורה ממתנות עניים. וחייב בעוללות, שחיוב העוללות אינו תלוי בבצירה, אלא זכו בהם עניים משעה שניכרים, ואם בצרן לשתותן יין, חייב בכל, שנראה כבצירת קבע, אלא אם כן שיער מקצתן, שלא בצרן, שאז אין זה נראה כבצירת קבע. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם בספר זרעים הלכות מתנות עניים בפרק הרביעי. די לימוד הרמב"ם מתאחדים בני ישראל, בזכות הצדקה שמזרזת וממהרת הגאולה, נזכה לביאת משיח צדקנו, הרבי שיבוא ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.